שלום וברכה, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר הקדוש אורות מת רבנו הרב קוק זצ"ל, ואנחנו בלמהלך הידיעות בישראל, שהוא מהווה חיבור בפני עצמו, אפשר לומר, בתוך הספר. והגענו לעמוד קוף דלת. בוודאי. בעמוד קוף דלת, שתי שורות מלמטה. אור האידאה האלוהית העולה ומזדקק בקרב עם כזה. כלומר, אנחנו מדברים על מערכת היחסים המיוחדת בין האידאה האלוהית לאידאה הלאומית בתוך האומה הישראלית. ואנחנו גם מדברים על כך שבעם ישראל יכול להצליח מה שנכשל אצל שאר העמים. אצל שאר העמים ראינו שהרעיון של חיבור הרמוני בין האידאה האלוהית לאידאה הלאומית תמיד נכשל לאורך זמן. בעם ישראל זה צריך להצליח. על סמך מה? על סמך זה שהאידאה האלוהית מלכתחילה מבוססת על הרעיון של להיות כלי לאידאה האלוהית בישראל. זה לא איזה מפגש מקרי במהלך ההיסטוריה שחיבר בין שתי האידאות, אלא כך היה מלכתחילה, כשנוסדה האידאה הלאומית הישראלית, זה היה לשם השכנת האידאה האלוהית בקרבה. לכן, זה יכול רק להצליח. או כפי שנדמה לי אמרנו בפעם שעברה, אין בזיכרון הלאומי של עם ישראל תקופה קדומה, שבה אפשר לדבר על האידאה הלאומית במנותק מגילוי שכינה. הבאתי לצורך זה את המשל של הרב קוק בדבר המצה השרויה. זוכרים? בסדר. עכשיו, זה יפה מאוד אם זה מצליח בעם ישראל. מה עם שאר העולם? אומר הרב קוק, פשוט מאוד. אחרי שזה מצליח בעם ישראל, זה הופך להיות דגם לייצוא. כלומר, שאר העמים יכולים ללמוד מזה. עד כאן ברור? אם זה ברור, אפשר לקרוא את זה בפנים. אור, כן, בבקשה.
איך הם ילמדו מזה, אבל הטבע שונה ומפורט.
יפה, אתה שואל שאלה יפה. איך הם ילמדו מזה? הרי בכל זאת הטבע של האומות הוא שונה משלנו, שהרי שם, הרי מה גרם לה כישלון של החיבור בין שתי האידאות? העובדה שהאידאה האלוהית מקורה בנשמה, ואילו האידאה הלאומית מקורה בטבע. אם כך, דבר שבא משני מקורות שונים, איך יצליח את מה שעם ישראל מצליח מצד טבעו העצמי? עד כאן שאלתך הנפלאה. ובכן, התשובה היא שבעצם גם האידאה הלאומית באופן נסתר מקורה באידאה האלוהית. שני מקורם באלוהות, אם נדייק, נכון? כי הרי מה מביא את האדם לפנות אל האלוהים? אותו דבר שגורם לו לפנות אל החברה. הוא יוצא חוץ מעצמו. חוץ מעצמו כלפי מעלה, חוץ מעצמו כלפי המאוזן, סליחה. או מאונח או מאוזן, אבל יצא מעצמו. בסופו של דבר, גם האידאה הלאומית היא אחת ההופעות של האינסוף. אלא מה? מכיוון שבתודעה המיידית יש תחושה קיומית שזה שני מקורות, לכן זה נכשל. אבל ברגע שזה מתברר בעם ישראל כאפשרי, אז זה חוזר ונאור אצל האומות. ברור? שאלתך הייתה בהחלט במקום, והנה תשובתי העמוקה גם. אור, כן בבקשה? כי אצלנו זה גלוי ואצלם זה נסתר. כלומר, הם לא יודעים שהאידאה האלוהית והאידאה הלאומית יש להם מקור שווה. מה זאת אומרת הם לא יודעים? הם לא חווים את זה. כלומר, כי המפגש ההיסטורי שלהם עם האידאה הלאומית היה שונה מהמפגש ההיסטורי עם האידאה האלוהית. ברור? מתוך כך אנחנו ניגשים אל הטקסט. אור האידאה האלוהית העולה ומזדקק בקרב עם כזה, ומטביע בו את חייו הלאומיים הלאומיים, פועל הוא אחר כך בעולם כולו. או? כלומר, אנחנו נקראים עם השם. אומר הנביא זכריה, בפרק ב', פסוק ט' ו', ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא, והיו לי לעם. מה זה גויים רבים? גויים זה מות, מות שלמות. ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא, והיו לי לעם, כלומר פתאום יהיו עם השם. איך זה יכול להיות? אלא זה בדיוק כי הם ילמדו את הדגם הזה מאיתנו. אנחנו העם השם הראשון, ואנחנו מייצאים את זה אל האומות להיות גם הם עמי השם. כן. זה קשור למיליון דברים. בואו לא נראה למה זה קשור, בואו נראה מה זה אומר. בסדר? זה אומר שיהיו הרבה עמים שיהיו עם השם. עכשיו, שמה תאמר, אם כולם עם השם, כמה עמי השם, אז מה יהיה איתנו? איפה הייחוד שלנו? אל תדאג. ממשיך הנביא ואומר, ונחל השם את יהודה חלקו על אדמת הקודש, ובחר עוד בירושלים. זאת אומרת שתהיה בחירה נוספת על הבחירה הראשונה. במשרד היא בחירה שנייה, בתור לב האומות. בסדר? ועל זה ממשיך הנביא ואומר, הס כל בשר מפני השם, כי נעור ממעון קודשו. כל בשר מפני השם. כלומר, כל בשר מסביב לעם ישראל, כי נעור ממעון קודשו, ירושלים. עד כאן ברור. טוב. אור האידאה האלוהית, העולה ומזדקק בקרב עם כזה ומטביע בו את חייו הלאומיים המלאים, פועלו אחר כך בעולם כולו. אבל מה אנחנו נעבוד לבד? לא, יש כבר אנשים באומות שחשבו על הדברים האלה בלעדינו. גם בצירוף כל הכוחות הפרטיים שבכל עם ולשון, בכל מקום שהם, שהיו נמצאים תמיד מוארים באור הזו וחיים בה. כלומר, יש לנו כמה חסידי אומות העולם שלא חיכו לנו. הם כבר עוסקים בדבקות אלוהית, אבל במובן פרטי, לא במובן לאומי. לא הצליחו לרומם את אומתם. אבל ברגע שהם יקבלו מישראל, בוודאי שיתעוררו גם לקדש את אומתם. אין שום עם שכבר עושה את זה. יש פרטים שעושים את זה. כן, ברור. ופעולה זו תביא לידי, נגיד ככה, זה כן קיים בתור טיוטה אצל האומות, דרך הדתות הגדולות, כן, שהן הולכות ומתקרבות לאמונת הייחוד, בצורה זאת או אחרת. ופעולה זו תביא לידי ההכרה הבטוחה, שהחיים המדיניים, אפילו, מה זה מדיניים? המדינה, כן? חיים של המדינה. אפילו הסוציאליים במובן היותר רחב, כלומר, החברה, הכלכלה, יקבלו רק אז את התעניותם ואת ערכם האמיתי, דווקא ביותם יונקים מתעל החיים העליון של הידיעה האלוהית, המוחלטה, המוחלטת. זאת אומרת, אז יבינו שכדי שהחברה תצליח, היא צריכה להיות מחוברת אל האידאה האלוהית. כן, שימו לב שהרב קוק כאן לא מדבר על הדת. הוא מדבר על האידאה האלוהית, זאת אומרת, במובן הרבה יותר רחב, של הנוכחות של הבורא בתוך החיים. המכשרת את כל המציאות כולה, במובנה הרחב והמתנשא, גם מעבר לגבולות הכרתנו המוגבלת בצורותיה, אל תכלית רוממות מעלתם, הולכת ומתגברת ונחלה בלים מצרים. כן, כאן הרב קופץ לעבר משהו שהוא הרבה יותר רחב מאשר החיבור של האידאה האלוהית והלאומית, אלא ידיעת האינסוף. כן? כלומר, ברגע שהעמים יגיעו להכרה של החיבור בין האידאה הלאומית לבין האידאה האלוהית, אז הם יוכלו להתקדם גם אל מעבר לגבולות של ההכרה, שזה דעת אלוהים בלי גבול. כן, זה מה שכתוב, כי מלאה הארץ דעה את השם. כן.
אבל האסלאם דווקא מחבר בין
המדינה לדת. לא. אני חוזר על שאלתך היפה. אתה אומר, האסלאם דווקא מחבר בין המדינה לדת, לא? זאת הייתה שאלתך, נכון? התשובה היא שעבור האסלאם אין מדינה. צריך, אין דת, יש רק מדינה. פירוש הדבר, או יותר נכון, אין, אולי אני אסביר ככה, יש ג' שיטות בזה. הראשונה, השנייה והשלישית. הראשונה היא השיטה הנוצרית. האומרת שהדת קיימת מצד אחד, המדינה קיימת מצד שני, אלוהים מתעניין בדת ואיננו מתעניין במדינה. עד כאן ברור? אלוהים נמצא בדת. עבור האסלאם אין מדינה, יש רק הדת. הדת היא שולטת בכל. ולכן אין משמעות לאיזושהי ישות מדינית מחוץ לדת. בעצם המנהיגות של המדינה זאת המנהיגות הדתית. זאת השיטה השנייה. המייסד של הלאומיות הערבית המודרנית היה מוסלמי מצרי שישב בכלא בגלל שהוא טען שהחליף היה מנהיג פוליטי. מובן? טוב. מה אתה מסתכל עליי ככה? כן. רגע, מה לא הבנת? המדינה היא בעצם התפשטות של הדת. המנהיגות הדתית היא העיקר, ואין בעצם מדינה. ברור? מה? בקושי, זאת אומרת, זה בלוע בתוך הממסד הדתי. הממסד הדתי הוא זה שמנהיג את המדינה. החליף בעצם הוא המנהיג האולטימטיבי. ובעצם זאת לא מדינה, זאת דת ששולטת במציאות. היהדות, היא השיטה השלישית, והצודקת, אגב, אני מגלה לכם גילוי נאות, אומרת שיש דת ויש מדינה. והם לא אותו הדבר. אבל אלוהים מושל בשניהם, הוא מתעניין בשניהם. וכאן מובן. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אלוהי המדינה הישראלית, לא פחות משהוא אלוהי בית המדרש. שלושה כתרים הם, כתר תורה, כתר כהונה, כתר מלכות. וכתר שם טוב עולה על גביהם. זאת אומרת, מתוך שלושתם, יש לך הכתר העליון.
כמו שאנחנו אמרנו, שבצורה נסתרת הכל נובע מהאלות.
מהאלות, לא מהדת.
ובאסלאם זה לא מהאלות, זה מהדת.
נכון. אין לאלוהים אלא דת בלבד, לפי האסלאם. בסדר?
מה ההבדל בצורה...
אולי זה מה שלא ברור לך. מה ההבדל בין אלוהים לבין הדת? פשוט מאוד. אמר כבר פרנץ רוזנצוויג, ההוגה היהודי בגרמניה, אלוהים לא ברא את הדת, הוא ברא את העולם. כלומר, אלוהים מתעניין בהרבה מאוד דברים. הוא מתעניין גם בתרבות וספורט, ואומנות, וספרות, גיאולוגיה, אסטרונומיה, כל אלה מעניינים אותו. חוץ מזה, מעניינת אלוהים גם ענייני פולחן. הדת מתעניינת מענייני פולחן. כלומר, היא הענף הפולחני של דעת אלוהים. אתה רוצה להגיד שהנצרות והאסלאם אותו דבר? מהבחינה הזאת? לא, ממש לא. לא, ממש לא. עבור הנצרות, המדינה היא ישות עצמאית לחלוטין. תן לך דוגמה. כשהאינקוויזיציה החליטה שמישהו חייב שריפה. מי ביצע את גזר הדין? המדינה. כלומר, מעולם לא הרגה הכנסייה אדם. היא החליטה שהוא חייב מיתה, אחר כך הייתה מוסרת אותו לידי הזרוע הסקולרית, דיינו למלך. והמלך הוא זה שמטפל בזה.
גם אסלאם רוצות רק פולחן, אסלאם פשוט משתלט על המדינה כדי שאיתה הוא יצליח יותר
להנחית את הפולחן, הנצרות מתבדלת ואומרת,
אנחנו
נעשה את הפולחן. אפשר להגיד את זה ככה, אם אתה רוצה. כן.
אבל
נגיד ארן, למשל רבנו ניסים מגרונה, מסביר, בדרשות ארן. הוא מסביר ש... דיני התורה מתחלקים לשני סוגים, והם דיני תורה ודיני המלך. והמלך בא להשלים את מה שהתורה מחסירה, והיא בהחלט מחסירה, משום שהתורה איננה יכולה לנהל מדינה, לפחות במצב הרגיל. משום שדרישות דיני התורה נאמרו לפי הצורך שתשרה שכינה. אבל לא לתקן את העולם. זה קצת נועז מה שאומר הר"ן, אבל הר"ן הוא מגדולי רבותינו, הוא אומר את זה. לעומת זה המלך הוא בא להשלים. תן לך דוגמה פשוטה. אדם רודף אחרי חברו עם סכין ביד ואומר אני אהרוג אותך. השני הנרדף אומר אצילו אצילו הוא הולך להרוג אותי. וכל הסדרה רואה את מה שקורה. והנרדף נכנס לביטן של מפעל הפיס. הרודף בא אחריו. אנחנו שומעים צעקות, הרודף יוצא עם סכין מלאה בדם, אומר, אני הרגתי אותו. נכנסים לתוך הפיתן, רואים את הנדקר, אומר, הוא הרג אותי, ומת. מה ההלכה אומרת?
אין עדים?
אין עדים, כלום. הרי זה היה בתוך הביטן הסגור, אין עדים, פטור. הבן אדם מסתובב לו עכשיו עם הסכין מלאה בדם בשוק, שורק לו לנעתו, ולא קורה כלום. ברור. עכשיו, מצב כזה, אם הוא קורה פעם ב-70 שנה, שאדם ניצל באופן ציני את ההלכה, אנחנו יכולים לספוג דבר כזה. בהחלט אפשרי. אבל אם זה הופך להיות מודל לחיקוי, כל יומיים אתה שומע דבר כזה, אז המלך צריך להיכנס לעניין. ברור. והוא יהרוג אפילו שלא בראייה ברורה וכדומה.
זה גם בסמכות של בית דין, לא?
זה סמכות של בית דין כשאין מלך. כשיש מלך אין סמכות כזאת לבית דין. זה מעניין.
זאת אומרת למצב שהיום המדינה נהיגה להרוג את
המתנחלים. שהמדינה, מה היא? היא
נהיגה?
כן.
לתת אישור להרוג המתנחלים?
מתנחלים?
כן, אלה שסיכנים.
כן, כן, ודאי, ודאי, ודאי. עצם זה שמותר לנו לצאת למילואים. גם זה מדיני מלכות, כן? איזה היתר אישי לצאת למילואים? מה, לקחת נשק ולהרוג אנשים? בזכות מה? מי נתן לי את הסמכות הזאת? זה לא בית דין. זה המדינה נתנה, המלכות נתנה. כן. טוב, מה? אותו אדם שישב בכלא במאה ה-19 אמר, הוא כתב תזת דוקטורט, שבה הוא טען שהחליף לא היה, שהחליף היה מנהיג פוליטי, ולא רק מנהיג דתי. מה מפריע לאסלאם? כי אין דבר כזה בכלל מנהיג לאומי, מדיני. יש רק מנהיג דתי. הדת היא השולטת. נכון. חליפה, כלומר הוא מחליף את הנביא. יכול להיות, אבל זה לא קשור לנושא של השיעור. זה לא הנושא של השיעור. אני לא יודע. אם זה היה הנושא של השיעור, הייתי יודע. הלאה. טוב. אז אם כן, אומר הרב, פועל הוא אחר כך בעולם כולו, גם בצירוף כל הכוחות הפרטיים, שבכל עם ולשון, בכל מקום שהם, שהיו נמצאים תמיד מוארים באור הזו וחיים בה. ופעולה זו, אז זה כבר ראינו את כל הפסקה הזאת. טוב, אז אם כן, הרב מדבר על זה שהרעיון של אחדות בין אידאה אלוהית ללאומית, הרעיון הזה מתפשט בעולם כולו בצירוף הכוחות היחידיים שתמיד היו מוארים ברעיונות האלה. השאלה היא, מה הכשיר אותנו לזה? הנה, אומר לך הרב, הכשירה לזה האידאה האלוהית את ישראל בתכונה פסיכית, כוונה נפשית, ביחס גזעי, גזעי אינה כוונה גזעני, אלא כוונה על ידי זכות אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, במצב גיאוגרפי, שכולם מסייעים ומכשירים לכך את כוחותיו העצמיים ואת המעמדים הסובבים אותו מבחוץ. כלומר, התחלנו לפעול בהיסטוריה. יהויין בספר תנ"ך, ששם מסופר כיצד האומה הזאת השתלבה במהלך ההיסטורי, תפסה מקום מרכזי, השפיעה על סביבותיה וכדומה. וכנסת ישראל, במעמדה הניסה והנשגב בימים מקדם, בימי פריחתה והתחלת גידולה, בימי חסדי נעוריה ואהבת כלולותיה, איפה הביטוי הזה? נביא, נכון. איזה נביא? ירמיהו. פרק ב', פסוק ב', נכון? פסוק א' אומר, ויהי דבר השם אליי לאמור, פסוק ב', הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור, כה אמר השם זכרתי לך, חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. זאת אומרת שמדובר בראשית ההתהוות של האומה, כן, איזה מין חדוות נעורים של עם ישראל, אז מה קרה לאומה אז? הגיעה בנשמתה המזהירה, בתעופה גדולה למכור האורה העליונה. מה זה נקרא? ועשה אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. את תכונתה הלאומית, זה יציאת מצרים ומתן תורה. כן, אבל הוא מסביר כאן מה קרה שם. כן? הוא לא מדבר על עצם הגאולה, מדבר על מה שקרה בעקבות זה. את תכונתה הלאומית שיצאה ממצרים, בפסח, השרישה במעמקי האידאה האלוהית הצלולה בכל להבת אש עוז אהבתה ובכל תפארת עוד רעם גבורתה, שזה מעמד הר סיני. ואם ברכי נוגעה, חתמה לה את חותם לאומיותה. ובאוצר האידאה הלאומית שלה נגנזה, ונזרעה האידאה האלוהית. בתכלית הכישרון אל השחרור העליון הגמור, אמיר את העולם כולו בכבודו. שימו לב שפה התהליך הוא דו-כיווני. האומה בתעופה עליונה מגיעה עד מקור האורה, ואחר כך, השאריות של זה, התמצית של זה, כמו נזרע. כאילו האומה הופכת להיות רחם, שבתוכה נזרע הרעיון האלוהי לקראת הופעתו בעולם. בסדר? תראו מה זה זוגיות, אפשר לומר. זוגיות של כנסת ישראל עם הקדוש ברוך הוא. עד כאן. מה? מה קרה? נכון. מה זה אומר? לא. ממש לא. הלוך וקראת באוזני ירושלים למור, כה אמר השם זכרתי לך, לכתך אחריי במדבר. וכי ירושלים הלכה במדבר? אז איך הוא אומר לה? לירושלים, לכתך אחריי במדבר. אלא שמה שאנחנו מכנים ירושלים זה לא העיר. זה נשמת האומה שאחר כך הלכה ונחתה בעיר. אבל זה בהתחלה מסתובב כאידאה. כן? כנסת ישראל, אחר כך נוחתת ונהיית ירושלים הבנויה. לכן יש ירושלים של מעלה, ירושלים של מטה. עד כאן להיום.